סייבר חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
אני לא יודע? מבטיח שום דבר.
כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
אדי הררי, מה המצב?
שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
לא את כולם, את חלקם.
תקשיב טוב, רותם.
כן.
אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
אוקיי.
היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה תדבר עליהם.
כן.
אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
אוקיי? אופה, כן, כזה.
ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שיערת את עיניי לנושא שלא, לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני, גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע, נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
אוקיי.
לא אנחנו.
תזכיר לי בן כמה אתה הדור של אינסטנט.
רגע, 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 זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
אוקיי.
וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל. אנחנו מתנהגים, אנחנו כקולקטיב, לא כולנו, אני לא מאשים כל אחד ואחד, אבל בסוף אתה מסתכל על ההתנהגות הרווחת מסביבך. וההתנהגות הרווחת מסביבנו חושבת שיש כזה דבר שנקרא דגל לבן. חושבת ש...
אתה יכול להגיד להסביר מה זה, מה זה דגל לבן? כאילו,
דגל לבן זה כאילו על ה... כניעה.
אוקיי, סבבה.
עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא... אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ לראות אם יש טבעי, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ וזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו. ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי בחור ישיבה. אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמע, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך, שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כוללת לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? אז אני אגיד מה אני חושב על זה.
אוקיי.
אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
לא לפה ולא לשם.
לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
אוקיי.
אוקיי? לפחות חלקם, לא כולם.
מותר להם.
בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
אדי?
ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, אוקיי. רותם, אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה, שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו מיליון דולר שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר אותך.
אני...
עכשיו, דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
מי שמני להחליט על מה?
רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים. חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ, אפילו כאלה. יש לי גם, יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי על הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו, שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח. לא היה לאף אחד נוח.
לא עברו, הלאה.
ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, תכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, יש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם, עכשיו.
יש תחושה.
שנייה, רגע, אדי. סליחה,
רגע, לי יש תחושה, לי יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
אדי, שנייה, רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
כן,
תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
נו.
אנשים אחרי שהם לא ישנו ולא, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית ולא בבית ספר ומסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס. כן, והם אומרים, כן.
איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
מי דיבר? לא,
על מי אני מתלונן?
אדון יקר, הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם.
התחושה של מי?
התחושה של מי? התחושה, יפה, זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו נדע.
יכול להיות שגם משיח יגיע עוד יומיים, ולא נצטרך את המלחמה הזאת.
שנייה, זה לא אותו דבר. אבל אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה, וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול לראות לך את זה, וזה לא אנשים כמו שאתה מצייר אותם מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים.
ולמה אתה לא
מוכן
לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
זה בסדר שזה התחושה הרווחת ברחוב.
אז למה ש...
זה לא בסדר.
למה שלא ידברו על זה?
כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל, שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה, שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות, הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה, תגיד לי, אתה אידיוט, הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר
אני
ככה?
אני רוצה להזכיר
הכבוד, לא מקובל,
לך,
לא מקובל,
משהו
רותם,
פשוט,
אנחנו,
ההסכם
אנחנו
הזה הגיע
לעולם
עכשיו
הסייבר.
בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל ושל ארצות הברית. רגע, יש הסכם הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
לא, 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 בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקת אש שאמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז, ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
נכון.
זה היה הסכם הפסקת אש, זה הכל. מפה ועד. איראן נשארת עם האורניום, איראן זה...
כרגע האורניום
לא.
אצלה.
באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
העניינים הם...
תסביר לי על מה מדובר.
מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת, להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
אני חייב להגיד, כן. שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, כן. אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה.
כן.
ואני עדיין רואה פה קלסטרים של ספינות.
נכון.
עומדות.
נכון.
והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
נכון.
אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו?
אז
מה
אני אסביר
מה קורה פה?
אז אני אסביר לך במילותיך שלך. אוקיי?
כן.
האם... מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא, כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק, מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת האש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים, ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלורים,
אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף, בוא.
לא, לא, עזוב. בנוסף למלורים, בנוסף לרנסומוורים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה כן או לא, אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת נסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם, אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה. אתה כדוגמה לא היית יושב, לומד לנגינה או מלחין שירים בעצמך, נכון? נכון או לא?
אני רציתי המון שנים.
כן, אבל לא עשית את זה.
למדת שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל. אוקיי?
נכון.
זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה, היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת, שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר, שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות, והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר
בזכות,
הזה...
בזכות מה שלמדנו, okay, זה לא משהו שאפשר לקחת,
אז,
ברור.
אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה מבין? כן. אתה צריך להבין בדומיין שבו
אתה מתעסק. וראיתי סרטים, הם לא טובים.
אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר, לתת ביקורת.
לא, אני לא רוצה ביקורת.
אוקיי, אז אין ביקורת, אין שום בעיה.
אני אדבר איתך על ביקורת מחוץ לפודקאסט.
בסדר.
רוצה לתת לי ביקורת בפודקאסט? זה נראה לך
הגיוני? אני שואל אותך, כי דיברנו, על הפוסטים ועל הדברים, שאני אוהב מה אני לא אוהב, אז כאילו, אתה לא רוצה, זה בסדר גמור.
אני רוצה להגיד לך שביקשו ממני להתראיין בטלוויזיה לאירועי סייבר, בעולם, לדבר על מלחמת הסייבר שקורית. אני לא מתראיין בטלוויזיה כבר לפחות, מניח שכמעט 30 שנה, פעם הייתי. הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לאבמי, אתה זוכר?
כן, בטח.
אז על זה...
מאז אתה לא בטלוויזיה? וואו, זה היה בשחור לבן, אדי.
ופעם דיברתי, כן, משהו כזה. ופעם דיברתי בטלוויזיה על רכיבים אלקטרונים שנשארו. פעם היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה, הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו פינו איזה כמה מוצבים, והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב. אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
נכון.
שבודק אותם.
נכון. אוקיי? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
כן, כן.
לוקחים ומנתחים אותם פנימה,
זה
דבר אחד וטוב.
יחידה מתכלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, 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 של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת
משהו. אז בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
כן.
מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת אנחנו, בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו, אם לקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
נכון.
אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
עוד מעט שנה נראה לי.
קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם, היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, הם... אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עובד, הוא עדיין ממשיך לעבוד. אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר... שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר הוא לחבר מקור שאתה יכול להתחבר אליו מרחוק לרשת המקומית. וזה משהו שמדינות עושות באופן כמעט טריוויאלי ברמה של שהן רוצות לחפש גישה. אז שאתה רואה למשל אמבסי פה והוא מתחפש שם, והבחור שנמצא, הנה עכשיו בדיוק פתחו, שספרד פותחת את האמבסי שלהם מחדש, ויש להם עכשיו את הזה, מה אתה חושב שאין להם אינטרנט? כאילו מה? נראה לך באמת שאין להם אינטרנט? נראה לך באמת שכל הספרדים לא, שנמצאים שם, אין להם אינטרנט בכלל?
תגיד בה, רותם,
שיש להם אינטרנט.
רותם, אנחנו בסוף פסח, לא פורים.
אוקיי.
האינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר... יש קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו,
הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לוויינים, מה הקטע?
ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
לא.
בדיוק.
רגע, מה עוצר אותו?
זה מה שאני מדבר.
אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי? אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום. יש סבירות
שיש להם תקלות ובעיות.
לא, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה... אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
בוא נספר לך סיפור, תקשיב, בוא נספר לך סיפור מעניין.
ספר לי סיפור מעניין.
רוסיה החליטה שהיא רוצה
לקבל ויזביליטי. רגע.
כן.
רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
כן.
אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
כן.
אבא אוהב. יאללה.
אבא אוהב. יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי? למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים, מגניב לגמרי.
זה
לא תרמוסטט,
זה רובוט, נו.
הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
של האיראנים או של האוקראינים?
לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו הולכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי, אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
מזל, מה זאת אומרת?
ברור, בדיוק.
בכל יום פעמיים אפילו.
בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרות, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא אמרו, ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו, ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה. אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד ש... הקבוצה של חנדלה או מנדלה או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
כי הם פרסמו.
כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום, ואתה לא מבין. כאילו, זה נראה לי...
לרוב האנשים ויזיביליטי זה ויינט, בוא, שים את זה לשולחן. אין מה לעשות, זה החיים.
וזה עצוב, כי היום רוב הוויזיביליטי מוויינט הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי נכון. יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת, אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי אשם בכל זה?
מי?
מה אשם בכל זה? זה לא מי?
אוקיי.
שתי אותיות.
כן.
A? A ו-I.
אבל לסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
זה שלושה אותיות, זה CGI.
CGI, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
לא, תסביר לי מה הולך ברוסיה.
אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק 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 בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סובארו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
כן, נו.
הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. אתם פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם ש... הם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף, שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, רוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA7, המכונה גרסופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
רוסית.
עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גרסרופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך עכשיו. אתה צריך להבין...
לך כתבם.
לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל לכם באוקראינים או באוטבר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית, זהו. אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
למה, אין להם טלגרם ברוסיה?
אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN, והבחור של טלגרם, מדורוב, פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות, כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי, בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
עוד אחד על הזה.
עוד אחד על הזה. תקנו, תתרמו, תקנו, 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 זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנג'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם יתמכו בזה. איך זה יקרה בתוך 6 שנים? אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה, שבעצם רוסיה עושה ניתוק. ברוסיה כבר אין יוטיוב, וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן, אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר, בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז, אוקיי?
רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת הצפנות פרופרייטרי.
נכון. קוזנצ'יק, קוזנצ'יק.
קוזנצ'יק, אני רואה את הפרסומת, קוזנצ'יק, הבקטו כבר בפנים.
אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
בסדר, נו. זה... אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה, וגם חשוב לציין ש כאילו אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או בפעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה. וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים. אוקיי? היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד
אז השאלה היא גדולה היא, על איזה טילים מדובר.
אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני, ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
נכון.
יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה. היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר 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 חשובה. אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה. אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל... לא, לא? כדורגל? לא, דווקא לא. כדורגל?
הכוכב האדום בלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה, אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור, מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה, אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, שהתקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרועסטי במכבי, שבימי חמישי, ב8:30, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, לא, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים ששיחקו באירופה. ממש ככה. וב8:30 ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה... היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, ובאמת מ8:30 עד שעה, 10:30, 11 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה 4 רבעים, היה 2 חצאים, לא היה 3, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים ורז, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורזה, אלא Red Star Operating System.
אוקיי.
Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
אוקיי.
ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר, אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק לא, שאלה. למה לא. היא דומה למק?
בכוונה היא דומה למק.
למה? אתה מכיר את הסיפור?
לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה...
הסיפור הוא שתמונה... של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
אלא זה שלנו.
כזה.
אבל כן. האיימק זה של המערב. הם... רגע, רגע.
הם לא יודעים.
מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה,
למה אני פתחתי תיאוריות
קונספירציה? שיקשרו לאיראן ול... ל, 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 לזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על ה... על ה... אתה כל פעם מסיט אותי מהנושא. אתה כל פעם, אתה שם לב לזה? זה לא היה נעים לך שאני הייתי עושה לך את זה. למה אתה עושה לי את זה?
עכשיו קיבלתי את זה בתור צ'אלנג', תמשיך.
אוקיי,
okay, כן.
אז יפה. בקיצור, אחד הדברים שראיתי, כי... אני לא ידעתי, אני חייב להגיד, בבורותי לא ידעתי על ה... לא יודע, אולי ידעתי, אבל לא נתתי לזה את קו המחשבה. ואז, אמרתי, רגע, למה הם צריכים מערכת הפעלים שלהם? הם יכולים מערכת הפעלים, כלים, זה. ואז הסתבר שיש להם בפעולות האטומיות, וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז, מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי הדליף אותו.
זה רמה גבוהה.
אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על ה... על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה. שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא רואה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה, זה בדיחה ממזמן, זה לא, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה 2, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זה סיפור שסיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמיצרי הורמוז לא פתוחים, ואז זה ככה, והוא מות מהשעון, מסתכל שעון, נותן לו את כל חדשות העולם. והוא אומר לו, בוא נה, איזה שעון, איפה קנית אותו? הוא אומר לו, השעון, שעון, מרים את המזוודות, אומר, הבטריות כבדות. אתה מבין? אז אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
בדם.
בדם, ב...
שלך ושל המשפחה שלך.
לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של, יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגמר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה. כאילו, אני כן יכול להבין בסוף למה זה, זה, זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד כנראה. יכולות, כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם, אין את הסחות הדעת, זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה, אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים, ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול ומה פה, ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
כן.
ואני חושב שהקונספט הזה שידע שיכולות הנדסיות שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם שדוחפים מדינה, זה היה הכוח של, שהביא את איראן ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
ולכן עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
נו.
אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רדסטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נועס, אוקיי?
אוקיי, נו.
אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
לא יודע.
אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, ויוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
צרפת?
לא. עוד אחד?
רמז?
גרמניה. קוראים למערכת הפעלה שוולווינג הוסטווינג.
שוולווינג.
אני שמעת שמסגר קוראים את הדבר הזה בכלל.
שוולווינג אחטונג.
יהיה משהו כזה.
טוב, אז הדבר הבא. רגע, אז הדבר הבא שרציתי, אתה רואה, אתה הסטת אותי. אני באתי לדבר איתך על משהו. הנה, אדי יפתיע. אדי הוא הרי שונא AI מושבע.
נכון? עד שהוא משתמש בו כל היום.
לא, אני משתמש בו, תשמע, הוא גונב ממני $200 בחודש, התחיל לי ב-20, ב-20 פתאום אומר לי, בשעה 10 אומר לי, תחכה עד שעה 3. לא חיכיתי
אני לא שונא אותו, אני מחכה לנקום.
אז הוספתי ל-$40. בשעה 3 עד 4 פתאום אומר לי, תקשיב, ב-8 בערב השתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך $40. אז הוא אומר לי, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה $100. ואז בשעה 11 בלילה אומר לי, תחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי, אוקיי?
כן.
יפה. אז שילמתי לו $200 בחודש.
ואז הוא הפסיק להגיד לי לחכות.
כן, ואז הוא הפסיק להגיד לי לחכות. אז... ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
רגע, רגע. יש עניין ב-AI,
כן.
שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
וגם למגנים.
לא, הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
אפשר סיפור?
רגע. רגע, עוד לא. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט, שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל. ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering ואקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי. וריברס אינג'נירינג זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים, שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא reverse engineering, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על לכל אורך הדרך.
נכון.
הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו, רגע, למה אני אומר לך?
אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
נכון, וגם חוסן מנטלי דרך אגב. באמת, באמת. לא, זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
אז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
ופה, אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
פעם, בוא, שים, פעם ראשונה, שים קלוד קוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
לא, דווקא בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של OpenAI ושל קלוד קוד. אחד הדברים, לדוגמה, שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל כשאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי, וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו, אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
Okay.
יש שם שפה כזאת, שזה נגזרת של JavaScript, לא יודע.
זה לא לואה?
לא, זה TypeScript. ואז, okay, לא יודע, אולי זה TypeScript ולואה זה אותו דבר, לא יודע.
לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
אבל אז אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 ל-OpenAI, אז שיתחילו לעבוד. ופה, אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
אוקיי.
וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל, שתי דברים שהבנתי. אחד, ושוב אני חוזר על זה. זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום.
אני לא הייתי הולך.
אני אומר לך, אני הולך לשם.
צריך ידע בסיסי.
לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי, זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת, ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמע, זה מיידי, זה עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
זה מאוד ממכר הסיפור הזה.
זה ממכר, אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
לא.
דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד איך להשתמש ב-AI ולהתחיל לעשות vulnerability assessment על כל דבר שאתם רוצים. משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברור, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע, תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט. אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי השמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא ריברסינג, תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון חברת אנתרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שהוא בעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא ובאגים ווורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא צריך למצוא באג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים ה... שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאתי, אוקיי? OpenBSD ו-FreeBSD, אבל אם הצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו מקום...
זה עדיין לא מלחמת אטום.
זה נכון, מלחמת על האטום. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
היא לא נגמרה, אתה יודע.
כן, אני לא אמרתי שהיא נגמרה, אמרתי שזה מלחמת, מלחמה על האטום.
כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות על פי פרסומים זרים, יש לנו אטום.
על פי פרסומים זרים זה לא מעניין אותי.
תקשיב, אבל אולי אפשר
להשתמש בו. מה שאני רוצה להגיד, ויותר חשוב, היותר חשוב, זה קפביליטי כזה גדול ומשמעותי, כמו מיתוס, שבאמת עושה, וכמות הסיפורים שרצים עליו באינטרנט היא באמת משהו לא הגיוני, האם קפביליטי כזה, הוא יכול להיות באמת שווה ערך לפצצת אטום?
לא.
למה לא?
משתי סיבות מאוד 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 ברורות.
אוקיי.
סיבה ראשונה.
כן.
ההגנה. לפצצת אטום אין הגנה.
מה זאת אומרת?
לא קיימת הגנה. מה... אין לך הגנה מפצצת אטום, אתה מבין את זה? אין לך מה לעשות, אם זרקו עליך פצצת אטום, אם יזרקו מחר בבוקר על תל אביב פצצת
שלוש,
אטום,
לא?
לא, בסדר, אבל זה לא, זה לא, זה, זה הגנה שהיא לא
זה 100. המטרה.
זה, לא, אבל היא לא 100.
גם הסייבר הוא לא 100, בוא.
לא, אבל ההגנה בסייבר, היא יכולה להיות 100.
לא.
קודם כל, עזוב, חץ שלוש הוא לא בהישג ידך, לא, חץ שלוש הוא בהישג מדינה, אוקיי? הוא לא בהישג יד של, של חברת עורכי דין כזאת או אחרת.
מיתוס,
רגע,
הוא לא בהישג
רגע.
יד של מדינה, שנייה, הוא בהישג יד של חברה.
שנייה, יפה. לכן, אני, לא, אבל אתה יכול להגן, אתה יכול להגן על, על, על מה שמיתוס ימצא, אתה יכול להגן, מצא את זה, זה קוד, מקפל וגומר.
זה לא עובד את... ככה, אדי.
ברור שזה עובד ככה, מה זה לא עובד ככה? מצאו לך בג, אוקיי? מצאו לך בג, פרסמו אותו, מצאת אותו, אוקיי?
נו.
תקן אותו, שדר מחדש, זה הכל.
יופי, ומחר הוא ימצא עוד אחד. ועוד אחד. זה הקונספט.
רותם, בסדר, זה הקונספט, ואתה תגן ותגן ותגן, ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יישאר. מה אתה משווה לי בין, כל בג שהוא ימצא, זה ארבגנו לכל הזה.
מדברים על זה שהוא כבר מצא אלפי בגים משמעותיים ורציניים, בכמעט כל מערכת הפעלה.
זה גם אומר שהוא יכול לתקן אותם.
נכון.
יפה.
נכון.
הלאה.
אבל זה גם אומר שעכשיו יש פה מדינות.
מי שמרכיב אטום, מי שמרכיב אטום, אוקיי, מי שמרכיב אטום, אותם כלים לא יכולים לתקן את האטום. אתה מבין את זה? אתה מבין את ההבדל? אתה משווה לי בין, ברור, אתה השוות בין מודל AI.
מיתוס יכול להרוג אנשים, כן או לא?
לא.
למה לא?
ככה.
לא. באופן משמעי, בוודאי.
לא יכול להרוג אנשים, כן. עכשיו, אתה יכול להגיד לי...
אני רוצה את כל המאזינים שהרזיקו עד עכשיו, בואו תכתבו לנו איך אפשר תיאוריות. תנו לנו תיאוריות איך אפשר להרוג אנשים דרך סייבר.
ברור, רגע, הנה, היה לך את הביפרים.
לא, בוא. ביפרים... זה לא סייבר, זה גם כי מישהו יתמין שם חומר נפץ. זה לא רק AI. כאילו, זה לא רק צעד כזה.
רק, תקשיב, סייבר, בלי פעולה מסביב, לא יכול להרוג בן אדם. אוקיי? אל תספר לי סיפור, וואלה. עכשיו תספר לי סיפורים שחברת חשמל תתפוצץ באוויר. לא קונה את הסיפורים האלה, לא קונה את הארמגדון האלה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, סייבר, יוריד רמזורים ולכן יהיה תאונות ויהיו הרוגים, זה כן, אבל זה לא הסייבר גורם. אתה יודע למה? כי חוקי התנועה מדברים על זה שגם אם אין רמזור אתה מונע את התאונה, אוקיי? אז כן, סייבר יכול לגרום לכאוס, שהכאוס הזה יכול לגרום למוות של מישהו כזה או אחר. סייבר
האם
יכול...
אתם מסכימים עם אדי?
לגמרי.
אתה יודע ש...
אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
הנה, בוא נשאר ברוסיה, ב-2012, רוסיה תקפה את אוקראינה, ותקפה את תחנות הכוח שלה, של אוקראינה, ב-2012, ורוסיה בחרה, אני אגיד עוד פעם, בחרה...
בימים הקרים, מה זה היה?
שלא, היא בחרה שהמתקפה על תחנות הכוח האוקראיניות, היא תהיה מתקפה שתישאר בסקופ, הסייברי, זאת אומרת, לדפוק להם שם את המוקסות, וצריך לשלוח אנשים. היא יכלה לדפוק להם גם את הטורבינות, ואז לא היה להם חשמל בכלל במשך כמעט שנה. היא בחרה לא לעשות מתקפה כזאת.
אז זה לא רק את האנשים. אבל זה לא רק את האנשים.
זה תולי מתי.
זה לא רק את האנשים, כי אתה חייב, תקשיב, אתה כמו בהגנה, אתה יודע, כאילו, אתה, רותם, לפעמים אתה, לפעמים אתה כזה עמוק, כמו שאמרת לי הבוקר, ולפעמים אתה כזה שטוח. עכשיו אתה שטוח. למה אתה שטוח? אתה שטוח מכיוון שאתה לא בונה את הכל סביב הטכנולוגיה שלך. גם בהגנה אתה בונה שאם קרה משהו פה, יש לי בקאפ כזה. אז זה נכון, זה פחות נוח. אז זה נכון, זה דורש... זה המהות של DR, זה המהות של Disaster Recovery. ואם לא עשית Disaster Recovery בחברת החשמל, פה הבעיה, לא הבעיה שתקפו אותי. וחוץ מזה, כמו שאמרתי לך, אני עוד לא ראיתי, תקיפת הסייבר, אוקיי? עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, שבגללה, אתה יודע מה? ה-NSO והסעודי. זה היה סעודי או טורקי?
ה-NSO זה היה? ה-NSO? על מה אתה מדבר?
נו, הבחור שנכנס ויצא במזוודות משגרירות טורקיה, יצא בחלקים.
קשגרי, קוראים לו משהו,
נכון? משהו כזה, כן.
סעודי.
סעודי.
סעודי הרגה אותו.
סעודי הרגה אותו, הוא היה טורקי.
לא, הוא לא היה טורקי.
מה הוא היה?
הוא היה...
הרי ככה התחיל כל הלאום על NSO. זה אחד האירועים הבולטים. יפה. אז NSO הרגו בן אדם?
לא, אנחנו יודעים שאנשים...
למה לא? למה לא?
מה זאת אומרת?
למה NSO נתנו לממשל לא אחראי?
יכול לשלם בביטקוין למישהו, להרוג מישהו. הוא יכול לעשות את זה? נראה לי שכן. תקיפת סייבר היא לא רק...
תקיפת סייבר לא הורגת בן אדם. עכשיו יקומו הליצנים בקבוצה, אל תתחיל איתי. יקומו הליצנים בקבוצה ויגידו, כן, קוצב לב ולא קוצב לב ואני לא יודע מה. חרטה, בולשיט מבולשיט, חברים.
אי אפשר להפיל מטוס מהשמיים?
לא. לא.
אי אפשר רכב טסלה שהגיע ל-100 קמ"ש, לסובב לו את ההגה ימינה?
הבעיה היא לא ברכב טסלה, אלא במנגנוני הבקרה.
איזה מנגנון בקרה? לטסלה יש מנגנון בקרה שמנהל גם את הגז, גם את הברקס וגם את ההגה.
כן, אבל יש שם מנגנונים שאם הוא רואה דברים שהם לא נורמליים, זאת אומרת, הטסלה, נגיד, היא מגיעה, אם גם הברקס לחוץ וגם היא על 140 קמ"ש, אוקיי, והיא עדיין על 140 קמ"ש, הוא אמור לנתק את הדברים האלה. יש את המנגנונים כאלה. כן, אני לא יודע, אני לא... תשמע, תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים ליום, שהנה, מה משותף לתוכניות ריאליטי ולסייבר, ששניהם יוכלו לגרום לנזקים בנפש. אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב,
אחד כבר עושה ליום הזה.
לא, אין לי ספק, תשמע, רותם, אין לי ספק שאם לא יש שינוי בעולם, אני לא רואה תוכניות ריאליטי, אבל אני, בעוונותיי הרבים, יש לי אישה שצופה בכל מיני... תוכניות כאלה, אמנם לא בפח הגדול או דברים כאלה, אלא יותר במאסטר שף, אבל לאט לאט אתה רואה שגם שם לא חסר כל הסיפורים וכל המריבות בין מתחרים ובין זה. לי אין ספק שאם אתה, היינו עושים סנאפ לעוד לא הרבה זמן, 20-30 שנה, אוקיי? אם זה ימשיך ככה, הריגוש יגיע מזה שה... לא מדיחים את הבן אדם, כי הריגוש הזה כבר עובר לאנשים. הריגוש יגיע מזה שתולים אותו.
לא, זה כבר הכי רחוק מדי. מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם.
דרך אגב, כבר נעשו על זה סרטים, כל מיני משחקים על איים כאלה, כמו משחקי הרעב, אתה יודע שזה משחק, אבל למעשה מה מטרת המשחק? מטרת המשחק הוא להרוג אחד את השני.
נכון.
כן, אתה לא יכול לשרוד אם לא
אתה. אדי הררי, היה לי נורא נורא נחמד. היה כיף. כיף להתערב פה אצלך בפודקאסט,
אתה יודע? אתה מסיים? עכשיו תגיד לי את האמת, אהבת את הפודקאסט או לא? אתה חושב שהיה פודקאסט טוב? פודקאסט.
אני חושב שכן.
אבא אוהב, תשאל אותי.
אבא אוהב.
תשאל אותי שאלה.
אבא אוהב.
זאת, זה הזיה. חברים, אני הייתי אדי. עכשיו, אני חייב להגיד לכם משהו. לסיום. וזה לא התנצלות, כי אדי לא מתנצל. אבל כן, לפעמים חייבים לפרוק, ואני צועק על רותם, ואני מביע עמדות כאלו ואחרות, כי זה מי שאני, what you see is what you get, ואתם מכירים את זה. אבל בסוף, אחד, אני מכבד את רותם, גם אם הדעות שלו הם חר הדעות, והוא לא ראוי להם. אבל בסוף זה הכל באמת באהבה, אני לא מאלה שפוסלים אף אחד או משהו כזה.
אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, שום דבר ממה שאמרנו היום לא עוצר אותנו, כשאנחנו נפגש, להתחבק קודם כל ולהגיד שלום. כי אנחנו באמת, יש פה חיבור טוב, והכל בסדר.
לגמרי. חברים, תהנו לכם.
לגלות לך סוד קטן?
מה הסוד הקטן?
יש לי אלבום חדש שיוצא ממש ממש עכשיו.
אתה רוצה לשים
שיר? אלבום הזה הוא במיוחד בשביל אשתי. ואנחנו נשים שיר מהאלבום הזה, וזה בעצם השיר הראשון של האלבום, אוקיי? Who Are You Today? האלבום הזה יוצא ב-20 לחודש, ממש עוד כמה ימים, והוא יוצא, הוא יוצא בשביל, עשיתי את זה בשביל אשתי, כי אני באמת שרוף עליה. אז הנה, השיר הראשון מהאלבום החדש.
כמה רומנטי, אני גם לתת, זה כמו לתת לאישה פרחים מפלסטיק. כן, מה זה? מוזיקה שנעשתה ב-AI, רותם באמת, כאילו, תביא אותה, היא יכולה להגיע רגע להביע דעה על הדבר הזה? טוב, שים את השיר, יאללה חבר'ה להתראות, אנחנו ניפגש עם רותם עוד פעם. 17 years and you still surprise me, said something at dinner couldn't quite place, where that came from, who taught you that? I was sitting right across your face. You laugh a little different than you used to. Your hands move when you talk about your work. I know your coffee order, know your birthmark. But sometimes I just watch you like a stranger would. And it doesn't scare me. Oh,
And I want every version, everyone. Who are you today? I'm asking 'cause I mean it. Same hell.